הערב אני צריך לצאת מוקדם ב-9, אז נתחיל מיד את השיר, כי יש לי עוד משהו אחר אחר כך. אז התחלנו להסביר את המשפט הראשון של המשנה, משה קיבל תורה מסיני, וכל השאלות ששאל המערב, ועכשיו נמשיך בספר של המשנה. הם אמרו שלושה דברים, מדובר באנשי כנסת הגדולה, שסוף סוף קיבלו את התורה שמשה קיבל בהר סיני, דרך יהושע ונביאים, עד אנשי כנסת הגדולה, ובספר של המשנה כתוב, הם אמרו, הם זה אנשי כנסת הגדולה, שלושה דברים, הביאו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. אז נתחיל בדף צד הדלת למטה. הם היו אומרים שלושה דברים. הגרסה של הפירוש של המהר"ל הוא לא בדיוק אותה גרסה של המשנה, אבל הוא מתייחס למשנה.
הם היו אומרים,
זה כבר ההסבר של השאלה שלו על הם אמרו שלושה דברים. אבל לפני שנגיע למהר"ל עצמו, אני רוצה רק להתחיל בהסבר של הפשט של המשפט הזה. הם אמרו שלושה דברים, אך כך נראה גם דרך המערב, הם היו רגילים לומר את זה. בכל מה שאמרו, זה מה שאמרו. למיתו של דבר אמרו הרבה דברים, אבל למי שבקי בתורתם, הוא רואה שבכל מה שאמרו, זה מה שאמרו בעיקר. הבנתם את העניין? ואפשר להגדיר את זה ככה, זה כלל אצל תלמידי חכמים. תלמיד חכם יש לו, איך אומרים, הקריאה שלו של כל התורה כולה. בקריאה שלו של כל התורה כולה, הוא אומר רק דבר אחד. הם היו גדולים, אמרו שלושה דברים. הבנתם את זה? כל שיטה של רב בתורה, זה דבר אחד, דרך כל התורה כולה. צריך להיות מודע על זה, כן? זה הפשט הרגיל של המשנה, זה לא בדיוק ההסבר של המהר"ל, אבל זה מה שמתברר מהלימודים של התלמוד. הם אמרו שלושה דברים, ההסבר הפשוט זה, היו רגילים לחזור על זה תמיד. מכיוון שזה מהניסיון שלהם כאבות העולם, המוסר שהיו צריכים הם למסור לפי הניסיון שלהם ממצב של הדור, זה שצריך לשים את הדגש, להדגיש דווקא הדברים האלו. הביאו מתונים בדין, ההסבר הפשטני נאמר והאמיתי, כשאתם דנים איזה דין, איזה דבר דין, בבית דין, הביאו מתונים. זאת אומרת, אל תהיו קיצוניים, זה הפשט, הביאו מתונים. כי מטבעו של הדין, להיות קיצוני מעצמו, ולכן מבקשים מהדיין להיות מתון, כי זה קל מאוד להרוס את כל העולם כולו, להחריב את העולם עם מידת הדין, כי הדין מעצמו הוא קשה. ולכן אם אנחנו צריכים לדיינים שופטים, זה כדי למתן את הדין. זה כל החוכמה של הדיין, כל החוכמה, כל הכוח של השופט, של הדיין, זה לקרב את הבריות לתורה, ולא להחיק אותם. לקרב את התורה לבריות. במישור של הדין, זה בלתי אפשרי, אם הדיין הוא מתפקד, אם אפשר לומר את זה, רק לפי מידת הדין. לכאורה זה סתירה שהדיין יהיה ממידת הדין. לא מבקשים את זה מהדיין. כי הדין עצמו זה מספיק כדי לשפוט את העולם לפי מידת הדין, ולפי מידת הדין העולם לא יכול להיות קיים. ולכן חשוב וכדאי שדווקא השופט בא כדי להסדיק את העולם, ולא להאשים אותו, ולא להחריב אותו. והצדיקו את הצדיק והכשיעו את הרשע. אז במילה והצדיקו את הצדיק, במקרא, זה לא רק להגיד שהצדיק הוא צדיק, אלא להצדיק אותו, למצוא את הדרך כדי לגלות שהוא צדיק. ולמה? מכיוון שמלכתחילה, לכאורה, כן, התורה שייכת רק לצדיקים. התורה שייכת רק למי שמקבל אותה. זאת אומרת שמעיקרו הוא צדיק. הטבע, היצר, מביא אותו לחטאים. אבל הזהות האמיתית שלו זה זהות של צדיק, מכיוון שקיבל את התורה. והתורה שופטת רק מי שקיבל אותה. ולכן התורה שייכת לצדיקים. לא רק הסגולה, התפקיד של השופט זה להצדיק את הצדיק. ולכן הביאו מתונים בדין. תפסתם את ההסבר? כן? אולי אני אקשור את זה למגילת רות שהיא של שבועות. ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ. הגמרא מסבירה, כל פעם שנאמר ויהי, זה קטסטרופה, צער. איזה קטסטרופה היה פה? ויהי רעב בארץ. לא, הקטסטרופה זה השופטים שפטו. ויהי בימי שפוט השופטים, לא מבקשים מהשופטים לשפוט, אלא להצדיק. תפשתם את ההסבר. והתוצאה ששופטים את השופטים, זה גם כן הפשט של הביטוי, ויהי בימי שפוט השופטים, כשהיו שופטים את השופטים, התוצאה ויהי רעב בארץ. פעם אנחנו למדנו את זה, וזה מאפיין, זה מעניין מאוד לראות שזה ככה במציאות. כשהיחס של החברה לשופטים שלו, שלה, הוא לא בסדר, אז יש אינפלציה. איך אומרים? אינפלציה? אינפלציה, כן. זאת אומרת, ויהי רעב בארץ. זאת אומרת, כשהצדק הוא לא בצדק, כי הצדק הוא לא בצדק, כשהמשפט הוא לפי הדין, זאת אומרת, לפי הפורמליות של הדין, ולא לפי הצדק האמיתי של דין אמת, אז התוצאה זה משבר כלכלי בחברה. איך זה מתפקד? אפשר ללמוד את זה. זה מתפקד ככה. אבל במקום מקום זה מציאות. כל חברה ששופטים את העם לפי הלגליות של החוק, ולא לפי המשמעות של החוק, התוצאה היא את כל הקלקולים שיש בחברה, והקלקול בקוף מתחיל בקלקול בקף, זאת אומרת במישור של הכלכלה. אז הביאו מתונים בדין. וההסבר, אני רק מזכיר מה שלמדתם, כבר אני בטוח, שלהיות מתון בדין, אז מסבירים ככה, הביאו ממתינים בדין. מה זה להיות מתונים? להיות ממתינים. לא להיחפש כדי לתת את הדין. כשהשופט אומר, המקרה הזה אני מכיר אותו. כך כתוב כבר באיזה פסק דין של פלוני אלמוני, אולי גם כן אלוני, שכך ככה צריך לפסוק את הפסק. כן? אז להמתין, עד שזה יהיה ודאי לגמרי, שהפסק הזה שייך למקרה הזה, אז צריך לחזור על המשפט, אפילו אם המקרה הוא זהה לגמרי ממה שלמד בבית ספר למשפט. הבנתם את ה... הביאו ממתינים בדין. ואני שמעתי עוד פירוש אחר, הביאו נתונים בדין. זאת אומרת, חוב על השופט לשים את עצמו, להיות נתון בדין עצמו, כאילו שופט את עצמו, כאילו הוא שייך, כאילו המקרה הזה, התיק הזה שייך לו. הביאו נתונים את עצמכם, נתונים. זה מובן, כן? אז השאלה שמתעוררת עכשיו זה, כל זה כל כך ברור, למה צריך משנה שלמה כדי להזהיר את הדיין, כדי להזהיר את השופט על הדברים האלו? מי שלא מודע לזה, הוא לא שופט. אז במי מדובר? הבנתם? טוב, זה אנחנו צריכים לפירוש של המערב. כן? ולכן רציתי להתחיל בהסבר של הפשט של המשנה, כדי שנבין את השאלה האמיתית, מיד כשמבינים מה כתוב במשנה, אז צריכים לשאול למה אני צריך משנה שלמה בשביל זה. זה מובן מאליו. הבנתם? אז מכל מקום אפשר לומר מיד שזה לא מובן מאליו. המציאות היא לא תואמת את האמת. לפי האמת זה מובן מאליו. אבל במציאות אנחנו רואים שיש שופטים שלא מודעים למה שהם עצמם יודעים כאתיקה של השיפוט. הבנתם את זה? זה כל פעם שאיזשהו דבר נוגע להם. זה כבר מתחיל להיות שוחד, מכיוון שזה פרודומו, איך אומרים בזה? זה נוגעים בדבר. מבחינת המצב הפוליטי, המדיני, מבחינת האידיאולוגיה הפוליטית, אז רואים שהתוצאה היא שאינם יכולים לתפקד לפי דעת התורה על העניין הזה של השיפוט. טוב, הדבר השני, והעמידו תלמידים הרבה. גם זה מובן מאליו, כנראה, לכאורה. שמי שיש לו תורה, אז מי שמבין מה זה תורה שיש בידו, אז הוא רוצה שהתורה תתפרסם. שהתורה תהיה בידי הכל. די אם לא כן, זה עין רעה. יש לו דבר חשוב, תורה, אמת, ואז החפץ שלו, השאיפה שלו, הטבעית, המובנת מאליה, שזה יהיה לכל, ולכן להעמיד תלמידים רבים, כן? למה אני צריך לשמוע את זה מהמשנה? זה מובן מאליו. יש מחלוקת בגמרא, אם מותר ללמד לתלמיד שאינו הגון, או אם אסור ללמד לתלמיד שאינו הגון. או בצורה אחרת, זה נמצא, יש מקור במסכת ברכות. תלמיד שאין תוכו כברו, אל ייכנס לבית המדרש. והמפרש מפרש, מה זה אין תוכו כברו שאינו הגון. זאת אומרת, אינו הגון לפי ההתנהגות שלו. ברו, החיצוניות שלו, בר, כן? זה לא תואם את התוך. את הפנימיות שלו. הוא למד תורה, אבל הוא לומד תורה, אבל החיצוניות שלו, ההתנהגות שלו, היא בבחינת אין תוכו כברו. הבנתם? אסור שייכנס לבית המדרש, מותר שייכנס לבית המדרש. ויש איזה סיפור בגמרא, שפעם נתנו את הצו הזה, תלמיד שאין תוכו כברו, על ייכנס לבית המדרש. אז בית המדרש היה ריק. כמעט. ולכן חזרו מזה. אלא אולי אפשר להסביר את זה מבחינת מתוך שלא לשמה ולשמה למשל. אז לפי המפרשים בדרך כלל, הביטוי פה והעמידות תלמידים הרבה, זה נגד ההחלטה הזו שמלמדים רק לתלמידים הגונים. אבל יש ביטוי אחר במקום אחר בגמרא. תלמיד שאין תוכו כברו, מבינים מה זה תוך, מה זה בר, כן? תוך זה הפנימיות שלו. בר זה החיצוניות, ההתנהגות החיצונית. בר זה מילה ארמית, בר. כמו בערבית, ברה, מה שבחוץ, כן? ואז אני חוזר לעניין. יש מקור אחר, במסכת יומיים אני זוכר, תלמיד שאין תוכו כברו אינו תלמיד חכם. כן. אז כאילו אמר, במקור הראשון כבר, כאילו אמרו, מותר ללמד רק לתלמידי חכמים. מי שתלמיד סתם, זה שונה מתלמיד חכם, מה ההבדל? לכן אני רוצה לחדש את ההסבר על הביטוי, מה זה תוכו כברו. ההסבר הראשון הרגיל, זה ההבדל בין התנהגות מוסרית, והידיעות שלו, כן, שזה לא מתאים לזה. וברור שגם עכשיו, אפילו שאנחנו בדורות שאינם כתיקונם, ודווקא תלמיד שהחיצוניות שלו היא רחוקה מאוד ממה שרוצה ללמוד, צריך ללמד אותו. אם כן, למה בא לבית המדרש, כן? אתם מבינים את העניין.
שם נוחל,
שם נוחל, כן. זאת אומרת, זה סימן שנחוץ לו, כן? אבל זה, אולי אפשר לומר, זה עניין של דור יתום. טוב, הנה נחל. אבל, העניין הוא ככה. בסוגיה הזו, שהחליטו תלמיד שאין תוך גברו להיכנס לבית המקדש, יש סיפור אחר. שמי שחולק על רבו, זאת אומרת, הוא שומע משהו, והוא לא מסכים בפנימיות שלו עם ההתנהגות החיצונית, שכאילו מסכים בהתנהגות החיצונית. אבל המיתו של דבר, בתוכו לא מסכים. הבנתם את העניין? שאין תוכו כברו. מבחינת חוץ, כאילו הוא מסכים. אבל בפנים, בפנים הוא לא מסכים. אין תוכו כברו. אז זה נקרא תלמיד סתם ולא תלמיד חכם. כי תלמיד חכם זה פשוט כמשמעו תלמיד של חכם. הבנתם את העניין? טוב? רבו, כן, כן, הוא לומד איתו. כן, כן, הוא לומד איתו ועושה את עצמו כאילו מקבל את הפסק של הלימוד הזה, אבל המיתו של דבר הוא מקבל ידיעות ויש לו סיבות משלו לחשוב אחרת. הוא לא אומר את זה, אבל זה בפנים. הבנתם? אין תוכו כברו. ולדבוננו, זה המצב, הקושי של דווקא המסירה של התורה מדור לדור. כן. ולכן סוף סוף המסקנה פה, עמדו תלמידים הרבה. זאת אומרת, אתם צריכים לקחת את הסיכון הזה. תלמידים הרבה, זאת אומרת, גם אם אתם יודעים שאין תוכם כברם. הבנתם את זה? צריך הרבה. ומיד, לפני שנגיע ועשו שיח לתורה גם כן, אנחנו רואים שמאנשי כנסת הגדולה ואילך, אחרי תקופת אנשי כנסת הגדולה, ראו, ואנחנו מתקרבים להסבר של המערב, ראו שהמצב הוא ככה, שנחוץ להרבות תלמידים, אף על פי שיש סיכון של אין תוכו כברו, מכיוון שאם לא מעמידים תלמידים הרבה, עלולה התורה שתשכח. ולכן, כדאי לקחת את הסיכון כדי להבטיח את המשך המסורת. הבנתם את זה? מה קרה באותה? זה ירידה גדולה מאוד בסגולה של רוח הקודש באותה תקופה, מכיוון שזה דווקא תקופה של חורבן הבית, התחלת הגלות וירידה בכוח של הקשר לתורה האמיתית. הבנתם? ולכן, אם ככה, לקחו סיכונים כדי, ואני מתבסס פה בדיוק בפחת על ועמידו תלמידים הרבה, עת לעשות הפרו תורתך. כי זה מובן שבדורות כתיקונם אי אפשר למסור אלא למי שתוכו כברו. כן? אז זה הסבר אחר של אותו ביטוי. אבל מכל מקום היה צריך לומר, והעמידו תלמידים רבים. העמידו תלמידים הרבה, זה ביטוי אחר. תלמידים רבים זה מה שהסברנו עד כאן, אבל לא כתוב ככה. כתוב תלמידים הרבה, והעמידו תלמידים הרבה. ולכן יש לי הסבר אחר, כדי להסביר למה המשנה משתמשת במושג הרבה ולא רבים. איך אומרים בעברית? אדברב. אז הרבה זה תואר הפועל, ורבים זה תואר. תואר השם. אז אני צריך ללמוד דקדוק. טוב. אז הבנתם את השאלה? זה שאלה של דקדוק. ולכן ההסבר הוא ככה. הפעולה הזאת להעמיד תלמיד צריכה להיות הרבה. הפעולה היא צריכה להיות הרבה. העמידו תלמידים, לא סתם, הרבה. עשו את זה הרבה כדי שהתלמיד יהיה מעומד, אם אפשר לומר את זה כך. כי התלמידים היו יושבים, להעמיד אותם, והמשמעות היא שיגיעו להיות רב. מתלמיד לרב. העמידו תלמידים הרבה, זה לא עשו תלמידים הרבה, אלו עשו רבנים הרבה. הבנתם את ההבדל, כן? זה מובן? כי התורה לא נמסרה דרך התלמידים, אלא דרך הרבנים. אז העמידו תלמידים הרבה למעמד של רב. ואחר כך עשו סייג לתורה, ההסבר הרגיל והפשוט והאמיתי גם כן, שצריך להגן על התורה. צריך לעשות סייגים כדי שלא יגיעו לסכנה של עבירה על גופה של תורה. ולמה? מכיוון שכל עוד היו גדולים בתורה, אז היו מבינים את המשמעות של דברי תורה. מבחינת קיום המצוות, מבחינת מעשי המצוות, כמו שיסביר המהר"ל. אבל כשמגיעים לאיזושהי תקופה שיודעים שזה חשוב לקיים מצוות, יודעים שיש במצוות משמעות, אבל לא יודעים את המשמעות, הם עלולים לעבור על המשמעות של גוף המצווה. ולכן עשו סייגים וסייגים לסייגים כדי להרחיק את האדם מן העבירה, מן העבירה האמיתית. זאת אומרת, זה כל העניין של הסייגים, של החומרות, בבחינת חומרות, זה סימן של דור של מיעוט החוכמה. כשיש חוכמה יותר גדולה, אז אנחנו נמצאים במישור של בית שמאי. זאת אומרת, לא צריך סייגים. מכיוון שהיו גדולים, לא היה צריך להם סייגים. וזה טעות לחשוב שבית הלל מקל ובית שמאי מחמיר. למיתו של דבר, במישור הזה של קיום המצוות, אין מקום לומר הקל ומחמיר. כן? אני אתן דוגמה. למשל, אנחנו יודעים שאצל בית שמאי אין עניין של מוקצה בשבת. אין עניין כזה, מוקצה בשבת. ואצל בית הלל זה חמור מאוד, עניין המוקצה. מהו ההסבר? כי אנשי בית שמאי היו יותר גדולים בקדושה, ולכן לא היה להם סכנה לחלל את השבת. ולכן המוקצה אצלם, זה לא נמצא מכיוון שזה לא צריך. הם במדרגה כל כך גדולה של קדושת שבת, שבלי מוקצה הם מתפקדים בקדושה עליונה בשבת. בית הלל, שהיו במדרגה יותר פחותה בסגולת הקדושה, היה צריך להם הרבה סייגים, למשל המוקצה, כדי לא להגיע לחילול שבת. זה מובן? כן. אנחנו רגילים להבין את זה אחרת, בית הלל מקיל ובית שמאי מחמיר. זה לא בדיוק ככה, כן? הרבה דוגמאות של המיתוס של דבר, בית הלל מחמיר מאוד ובית שמאי מקל. למשל, בעניין של קידושים, לפי בית הלל מקדשים בפחותה, לפי בית שמאי מקדשים בדינר. אז מי מקל ומי מחמיר? אז הנטייה היא לומר בית הלל הקל, מכיוון שפחותה זה מספיק ויש קידושים. ובית שמאי מחמיר, צריך דינר, זה יותר. לא, זה הפך. לפי בית שמאי, אם מקדשים בפחותה, זה לא קידושים. ולכן כל דיני אישות לא נופלים על המקרים ומקל. כן? ובית הלל מחמיר, כבר עם פחותה, כל דיני אישות נופלים בזה. לעיני בית הלל, זה כבר קידושים. לעיני בית שמאי, לא. זה לא קידושים. שום דבר, זה דבר פחות. כן? צריך דינר. מה זאת אומרת? צריך שהכסף יהיה דינר ולא פחותה. שהכסף יהיה במעלה של דינר, של הקשר של הרי את מקודשת לי, יהיה בסוג של דינר, לא בסוג של פחותה. אז זה קידושין. אבל בית הלל מחמיר, אם כבר יש איזה כסף, אפילו של נחושת, לא של דינר, זה כבר קידושין. אז הוא המחמיר. הבנתם את ה... מה? פה יש הנמור הנור, ופה יש הנמור זה פר בלנק. כסף מורה על סוג הכיסוף. כן? אז אם הכיסוף הוא כיסוף של פרוטה, זה לא אהבה. כשהכיסוף הוא כיסוף של דינר, אז זה אהבה, זה קידושין. אתם רואים שזה תפיסת עולם שונה לגמרי, כן? מה? נכון, אז הוא מקל. אז הוא מקל. אז הוא מקל, כי לפי בית הלל, אם פרוטה זה כבר קידושין, לפי בית שמאי זה לא קידושין, אתה פטור מהכל, זה לא קידושין. זה סוג אחר של...
זאת אומרת שצריך להיות עשיר מאוד בשביל שאפשר לעשות את ה...
זה עשירות של רוח, של הלב, כן? זה לא... וזה... הדינה הוא הסמל של זה, כן? וה... כי מי שמקדש בפרוטה נקרא בעל, מי שמקדש בדינה נקרא איש, קראנו את זה בהפטרה של השבוע שעבר, כן? לא תיקרא בעלי אלא אישי, זה מדרגה אחרת היום. תלוי. לא, לא, עכשיו ההלכה היא, ההלכה היא כבית הלל. אולי אני אסביר את הנושא, כן? לפי בית שמאי, הקשר שבין איש לאישה צריך להיות במדרגה אנושית, לא בהמית, כן? צריך שיהיה שינוי ביחס המיני של בני אדם ביניהם, שינוי מהיחס המיני של הבהמות, כן? ולכן הוא מבקש סוג של כסף, זאת אומרת, סוג של כיסוף גבוה מאוד. פה מתחיל את המדרגה של הקידושין ממש. כי לפני זה, זה לא קידושין, זה מעשה בהמה. כן? הבנתם את ההבדל. אבל לפי המסקנה של התורה שבעל פה, כן? אם לא נגדיר את הקשר הכיסופי במדרגה שנמצאים כקידושין, אז אנחנו חוזרים את כל העולם להפקר. הכל יהיה זנות. כי רוב הקידושין מתחילים ככה. הבנתם את זה? אם זה מצליח, אז האיש מקדש. זה הפרק השני. אם זה לא משניח, אם זה לא מצליח, חוזרים למשנה הראשונה וקונה את עצמה בגט או במיטת הבעל. צריך להבין את הביטוי מיטת הבעל פשוטו כמשמע. צריך שהבעל ימית את עצמו כבעל כדי להתעורך כאיש. הבנתם את ההבדל? כן. בצרפתית זה ההבדל בין מרי ואפו. זה משהו אחר. רק האיש יש לו אפשרות, רשות, לקדש. כן? הבעל קונה. זה משהו טריוויאלי, זה משהו בעמי. כן? הבנתם את ההבדל. אבל ההלכה עכשיו היא כבית הלל, מכיוון שאנחנו נמצאים במדרגה של העולם הזה הפחות. אתם זוכרים למנו את זה הרבה פעמים. יש ביטוי ככה רגיל בעולם התלמודי, זה לא בתלמוד עצמו, אבל לעתיד לבוא ההלכה כבית שמיים. כן? בית הלל בעולם הזה, בית שמאי בעולם הבא, כן? אולי סיפרתי לכם פעם איך היינו לומדים את זה בתלמוד תורה כשהיינו קטנים. זה כתוב בספרים בית ה' בית הלל, בית שין בית שמאי. היינו קוראים בטעות, זה המחצוב של ילד. ברוך הוא אומר, ברוך שמו אומר. אבל... אבל אחרי הרבה זמן, אני למדתי שזה חוכמה גדולה. כי ההבדל בין בית הלל לבית שמאי זה ממש ברוך הוא ברוך שמו. וגם לפי הדקדוק. אבל זה עניין אחר. טוב, אז נחזור לעניין. אז עכשיו נתחיל בטקסט של המהר"ל עצמו. אפשר לסגור את ה... כדי לא לערב דברי בית הלל ודברי בית שמאי. הם היו אומרים שלושה דברים. יש לשאול למה אמרו אנשי כנסת הגדולה אלו שלושה דברים? ומה ראו על ככה? ומה הגיע עליהם? שאין ספק כי אנשים חכמים כמותם היה אפשר להם להוסיף חוכמה ובינה עד אין שיעור. ברור. אבל מה שראו להשאיר אחריהם זה הם העצות האלו. הם השאירו במסורת של אבות העולם, של המוסר, של הדרך הרד, של התורה, הם השאירו את העצות האלו. וזה בא כפי שנראה ביתר דיוק, מהניסיון שלהם באותו הדור. יש לך לדעת כי ראו אנשי כנסת הגדולה שכבר התחיל השכל להיות פוחת והולך, ולא היה ידם בחוכמה, ידם של הדור בחוכמה. וכאשר, כמו, הרופא רואה חולשה באחד מעבריו של חולה, אז הוא עושה לו תרופה, עד שעל ידי התרופות שייתן לו, משלים מה שמקצר הטבע ממנו. זה מובן, כן? ראו איזה גם, איזה חולשה, ובאו לתת עצות כדי לתקן את אותה חולשה. ופיכך, כאשר ראו הכנסייה הגדולה, התחלת החסכון בחוכמה, באו לתקן החסכון. ומפני שבחסכון הידיעה והשכל, בא השינוי משלושה דברים. הוא רוצה לומר שבשכל יש שלושה ממדים, שלושה דברים, וכשיש חולשה בשכל, אז צריך לתקן בכל הממדים האלה. האחד במשפטים, והגדרה של משפטים פה זה לא דברי תורה, אלא מה שצריך להבין מתוך הדברי תורה כדי לפסוק דין משפט בחברה. ברור שזה במובן במישור של בן אדם לחברו, משפטים. אבל התורה זה לא המשפטים עצמם, אלא התורה זה החוקים ש... מי החוקים האלה, הדיין, השופט, צריך להחליט איך לסדר עניין בחברה, במשפט שלו. כן? ולכן זה ממד מיוחד של כוח השכל של התלמיד חכם. ממד המשפטים, שבין אדם לחבר, בין איש לחברו. השני, בדבר תורה. השלישי במעשים. מעשים זה קיום המצוות. ומשפטים, זה תיקון העולם, תיקון החברה, ונשאר דברי תורה, פשוטו כמשמע. שלושה ממדים לפי המערב, משפטים, דברי תורה, מעשים. משפטים זה, איך אפשר להגדיר את זה בעברית? זה משפטים. דברי תורה, כלומר, מעשים זה השולחן הערוך של קיום המצוות. משפטים זה כל החלק של השולחן הערוך ששייך לשאלות שמתעוררות בחברה. ודברי תורה, אז נשאר רק הגדרה פשוטה מאוד. דברי תורה זה חוכמת האמונה שבתורה. משפטים זה חוכמת המשפט, ומעשים זה חוכמה של הלכה, קיום הלכה למעשה של המצוות. הבנתם את השלושה ממנו? כי יש זאת...
המשפטים זה כמו
נאמר הבעיות
הסוציאליות?
כן, כן. הבעיות שבחברה. איך לשפוט את הבעיות האלו לפי התורה. אבל זה לא דברי תורה. התורה נותנת, נראה את זה מיד, רק דוגמאות, דגמים של משפטים. אבל התורה לא נותנת כמצוות את כל פרט ופרט של כל השאלות ותשובות שצריך ללמוד כדי לדעת איך להתנהג בחברה כשמתרוררת שאלה. ולכן, זה ההסבר שלי, אני לא מצאתי את זה במערל עצמו, אבל זה לפי רוח כל השיטה שלו. דברי תורה זה המישור של האמונה. ומשפטים זה הדין. ומעשים, זה שולחן ערוך של קיום המצוות. הבנתם את ההבדל. כי המשפטים בפני עצמם, ודברי תורה בפני עצמם, ומעשי המצוות גם כן בפני עצמם. זה ברור, כן? כי המשפטים שצריך להבין שורש הדין, שלא לחייב הזכאי, ולזכות את החייב. והתורה אומרת על העניין הזה רק דבר אחד, שצריך לחייב את הרשע, ולהצדיק את הצדיק, איך הוא אמר? ולזכות? לזכות את הזכאי.
את החייב.
לא, הוא אומר, זה מה שלא לה. הבנתם את זה? יש פסוק בתורה שצריך להיות הוגן במשפט, כן? להצדיק את הצדיק. בוא, איך עושים את זה בכל השאלות של החיים היומיומיים בחברה? זה כוח השכל של הדיין, שלפי הכללים של התורה הוא צריך להחליט, לפסוק, זה זכאי, זה חייב. הבנתם? טוב. על זה אמר המשנה, אני מתקדם קצת, הביאו מתונים בדין. ודבר זה תולה בסברת הלב עד שמגיע לעומק המשפט. ודבר זה אינו בכלל דברי תורה. כי הוא סברת הלב. זה נובע ממה שאומרת התורה בדרך כללי, בעיקרון של המשפטים. אבל הכוח של השופט זה בא מהסברה שלו, מהכוח של הסברה שלו. כן? ולכן היו מתונים עדים. וזה, אני חושב שזה המשמעות העמוקה של המילה סברה. כי גם בערבית, סבור, זה ערך הפעים. כן? להיות מתונים זה להיות זהיר בסברה. מסביר פנים זה כבר מידה אחרת. מסביר פנים זה להיות, איך אומרים? זה להיות
פותח בטח.
כן, אני אולי אני אגיד את זה בצרפתית, אקויון, מסביר פנים, כן? לא מזמן. מה? לא מזמן. לא, אקויון זה משהו אחר. זהו, סבר פנים יפות. איך אומרים את זה בעברית? זה סבר פנים רחב, מסביר פנים, כן? זהו, אבל סברה זה דווקא סבלנות, סברה. בערבית סבור זה אותה מילה, זה סבלנות, כן? ואולי גם כן סובלנות, קצת, כן? אבל בעיקר סבלנות. כל עוד שהדיין הוא לא בטוח שזה המסקנה, צריך להיות לו סברה. זאת אומרת, להמשיך בעיון של העניין כדי להגיע לגילוי האמת. כל עוד שלא גילה את זה, אסור לו לתת את הפסק. כן? כי הוא נשאר בספק. זה אותיות פסק, אבל למפרע. כן, ספק. ובתוהו ובוהו, בבלבול. כן? ולכן, יש מקרים של דיני נפשות שהדיין היה צריך להיות בצום עד גמר המשפט, וכל עוד שלא גמר המשפט היה בצום. כן. ייתכן שזה אולי סיבה שלא היו יושבים בדין במשפט בשבת, כי בשבת אסור להיות בצום. אבל זה לא רק צדדי, אבל ואף שלא נכתבו בתורה, והמשפטים שנכתבו בתורה זה שאמרנו, היינו עיקר הדין בלבד, אבל כל דבר שבין איש לרעהו, אינו נכתב בתורה. ודברי תורה בפני עצמם, להבין דברי תורה. אז להבין דברי תורה זה דברי תורה. מה הוא רוצה לומר לנו? דברי תורה בפני עצמם זה להבין דברי תורה. אז אני חושב שזה להבין את האמונה של דברי תורה. המישור של האמונה, זאת אומרת, לדעת מי הוא שאמר והיה העולם. מי הוא שאמר והיה העולם. זה אפשר להשיג דרך הלימוד להבנה מה אמר. אם אני מבין מה אמר, אני מבין מי אמר. תפסתם את ה... וזה גם כן, זה מאפיין את שיטת המהר"ל. כי באותה תקופה כבר הגיעו למצב שהיו רגילים ללמוד בעיקר את עניין של המשפטים והקיום המעשים, ולא למדו דברי תורה. זאת אומרת, לא למדו את המקרא כמקרא. לא למדו את האגדות. וזה הולך לאותו קיום. הוא חידש את זה בעולם האשכנזי, הוא חידש את זה. שזה מצווה ללמוד את פרשנות המקרא. כמו שהגדרנו את זה מכבר, זה אותו שיעור, כן? אין המקרא הזה אומר אל הדרשני לפי, כמו שדרשו חז"ל, כן? לא ביקורת המקרא. כי ביקורת המקרא זה ביקורת המקרה, זה לא ביקורת המקרא. זה רק לשון מקרה. טוב, אז נמשיך קצת. ומעשה המצוות בפני עצמם, דהיינו שלא יבוא לידי איסור במצוות המעשה, כשרואה שמותר לבשל בשר עוף, יבשל גם כן בשר בהמה. פה אני צריך לומר שלא הבנתי מה הכוונה. כי צריך לראות את זה בגמרא ולא הספקתי. שיש שמסבירים שהוא אומר שכשרואה שמותר לבשל בשר עוף בחלב, אז מגיע גם כן לבישול בשר בהמה וחלב, אבל זה המחצות גמורה. המהר"ל לא יכול לומר דבר כזה. כי רק הצדוקים היו עושים ככה. וכיוון שכתוב לא תבשל בגדי בחלב אמו, יוצא העוף. זה דעת צדוקית, כן? אני רוצה לדייק בזה. אני לא יודע אם יש טוניזאים אצלכם. יש. אז אני יודע שאצל הטוניזאים יש דעה כזו, אבל זה המחצות, גמורה. הרבנים של הטוניזאים יודעים שזה המחצות. אני רוצה להסביר לכם מאיפה זה נובע. אולי אתה יכול להצדיק מה שאני אומר. שמעת שבטוניסיה היו אומרים, עוף בחלב מותר. לא? לא שמעת דבר כזה. מי?
מדרוש.
זהו. זהו, זהו. לא, לא, לא. לפי. לפי.
דרוב לא.
דרוב. לא. לפי הגיאוגרפיה האמיתית, דרום אלג'ריה שייך לטוניסיה, זה ידוע. ורק גזלו ממנה. אני רוצה להסביר את זה. במרוצת השנים, היו שבטים של צדוקים שנלחמו עם הערבים, והערבים ניצחו עליהם, והשרידים של אותם השבטים מצאו מקלט אצל דווקא היהודים של טוניסיה, ונכנסו בקהילות והביאו איתם כמה מנהגים. וזה מסביר אצל הטוניסאים, צדוקים. צדוקים, היו שבטים של צדוקים, לא היו יהודים הצדוקים האלה, כן? וזה ההיסטוריה של צפון אפריקה. אז כשהיו פליטים של מלחמות, אז מצאו מקלט אצל היהודים, והיהודים קיבלו אותם. אבל נכנסו בתוך הקהילות והביאו עמם כמה מנהגים. אתם יודעים שבדרך כלל, בין כל העדות, דווקא העדה הטוניסאית יש להם מנהגים מיוחדים משלהם. זה ידוע, כן? אז חלק מאותם המנהגים באו מהצדוקים, אבל זה אצל פשוטי עם. הרבנים אף פעם לא אמרו את זה. כן? הרבנים של טוניסיה, אני מתכוון. אני יכול לספר לכם הרבה הרבה מעשים שקרו לי בצפון אפריקה, דווקא ביהודים מאמינים אבל המחצים, שהיה בידיהם, אפילו במרוקו, היה בידיהם מנהגים של צדוקים, ולא ידעו שזה מנהגים של צדוקים, כן? וחשבו שזה מנהג יהודי פשוט, רק התלמידי חכמים היו יודעים שזה בא מהצדוקים. הבנתם את זה? לא, אז אני רוצה להסביר את זה. יש עניינים שיש הבדל, לא הרי זה כהרי זה, בין עוף ובשר. אבל לגבי העניין של תערובת עם חלב, זה אותו דין. למה? כי מה שמשווה, הדבר השווה בין עוף ובשר, זה איסור אדם. כן. אז כל בשר שאדם אסור, גם כן אסור התערובת עם החלב. הבנתם? למשל, דג אין איסור. אבל על פי שאצל הספרדים יש מנהג שלא לערבה דג עם חלב, אבל זה מנהג.
גם
אצל אשכנזי. מה? כל אשכנזי? לא. לא, לא. הפעם הראשונה. לא, לא. את ספרדית אולי. את הקבלה, כן. אבל זה לא גוף תורה, גוף איסור תורה, אלא זה לפי רוח, איזה כלל שיש בקבלה. אבל מכל מקום, ההבדל הוא בצורה של, איך אומרים, זה בעברית, ההולדה, כן? בבעלי חיים. הבעלי חיים שיש להם בצע נפחדת, הדם שלהם אסור, ואסור תערובת עם חלב. דגים שאין איחוד בביצים, אז הדם שלהם זה לא נפש מיוחד לכל פחת ופחת, וגם כן אין איסור לתערובת של עם החלב. בנקודה הזו העוף הוא שווה לבהמה, לכן אין שום חוכמות, אין שום בעיות, כן? זה לא נובע מפלפול על לא תבשל גדי בחלב אמו, שהעוף גם כן הוא בכלל גדי, זה פלפול לא מוטעה, כן? אלא זה נובע מהכלל של דיני הכשרות. זה מובן.
לא. אין חלב
להם. מה? לא, אני מתכוון הבשר של הדג עם חלב של בהמה. יש משהו דומה, אני לא יודע איך זה קוראים בעברית, דומה לחלב אצל הדג, שזה נקרא בצרפתית
חלב.
חלב? כן, לליטון?
שזה לא הביצים הקטנות,
לא הביצים, אז זה נקרא, אז יש היגיון בשפה. כן, זה דומה. טוב, אז נמשיך.
יכול להיות מהניסו שפה הוא מתכוון
שמותר לבשל בשר אוף, יבשל גם כן בשר בהמה, בקדרה, שיש היתר, קדרה שמותר לבשל בשר אוף, יבשל גם בשר בהמה. לא חושב. מכיוון שאין פה שום בעיה, זה
נותר.
אין איסור על זה. אין שום בעיה. לא, לא, אני צריך, חבל שלא היה לי זמן, אבל אני צריך לבדוק את הנושא, אבל במקום מקום רציתי להסביר את זה. יש שמפחשים שזה עניין מותר לבשל עוף בחלב, אבל זה לא העניין, המערה לא היה תמיד דרך. המנהג
הספרדי זה לא
לבשל
דג בתוך, או לאכול
את זה עם גבינה. לא, לא, אסור גם לערב, כן.
אבל אם אתה מבשל את הדג במחבת שהוא חלבי, זה מותר? במנהג הספרדי, אני חושב.
כן, אם הימה, כדי...
נקי.
נקי, ברור.
כן.
אין שום בעיה. לא, לאכול בעירו ולעשות את העירו, כן. כן. והאשכנזים אמרו לי שזה טוב מאוד, המאכל הזה, ולכן מכיוון ש...
לא, אולי זה האשכנזים שמנת אפילו, רק מלוח, עם בשר,
כן, ומכיוון שהאישה שנתנה לי לאכול היא אשכנזיה, אז קיבלתי. לא, אין איסור, אבל זה מנהג שלי. זה לא, אני לא חושב להתחיל בזה. ויתכן מאוד שהיו להם סיבות לומר את זה, כן? זה, אני לא מבין את העניין, לכן לא דיברתי על זה, אבל ייתכן מאוד שהיה להם... ואם אתה מתיר לו שניות לעריות, יבוא להתיר ערווה גופה, גם כן. וכן שאר סייגים שעשו לתורה, כלל הדבר כי שלושה דברים הם תיקון הכל, דהיינו הדין והתורה ומצוות המעשים בעצמם. זאת אומרת שלמיתו של דבר, אנשי כנסת הגדולה רצו לומר דבר אחד, כן? תיזהרו בתורתכם. כן? ואמרו את זה לשלושה ממדים האלו. במישור של המשפטים, הבו מתונים בדין. במישור של דברי תורה, והעמידות תלמידים הרבה, נראה אחר כך כמה הר"ל מסביר את זה, ובמישור של קיום המעשים, ועשו סייג לתורה. פה אנחנו לומדים דבר חשוב מאוד, שבאותה תקופה היה עוד המצב שאותו תלמיד חכם שהיה שופט, היה תלמיד חכם בשלושה ממדים האלו. ובזמננו אנו, חוץ מגדולי הדור, שהיו גם כן בקיים, גם בזה וגם בזה וגם בזה, יש איזו מומחיות, אם אפשר לומר. הם שהם בקיים במשפטים, הם שבקיים בדברי תורה, והם שבקיים בשולחן ערוך, כן? זה מובן. ואצל הספרדים היו קוראים לחכמים האלו שהיו בקיאים בכל, חכם כולל. אולי שמעתם ביטוי כזה, החכם הכולל. זה שבקי גם בזה וגם בזה וגם בזה. זה לא אותה משמעות שאמרו, שאומרים עכשיו הישיבות, הכולל. כן? זה משהו אחר. ייתכן מאוד שלקחו את זה מזה, אבל... זה עניין אחר. אני צריך להפסיק פה, ואז נתראה ב...
מחר
זה בצרפתית, כן. אז חג שמח מכל מקום.